כי אפשר לקרוא אותה בתור השלמה לפסקה ג' וקצת דרך זה להשלים את המתח שהיה בפסקה ב' ובפסקה ג', עכשיו בפסקה ד' כמכינה לקראת פסקה א'. אנחנו נקרא את זה בשתי הקריאות. מלאכת עגל, היו אומות אושרות את ישראל, משלימות עם ישראל, מודות להם. כשם שנקרא להם, היה מעורר בהם בירת האומות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. והשפעה הייתה הולכת בדפי שלום, גבעות המשיח. רק החל גרם, ונתחיל הדבר אלפי שנים, בכל מסיבות עולם, הנה אנחנו זאת ובזו, להביא את אור השם בעולם. חטא עגל עם החל לגמרי. אומר כולו קרום כמזרע ורח השם. עולם מתוקן באור שלום, רגשי אהבה, ונם שמוחש בכל לבן, לענק רוח ולעדי נשמה, ולכל בהם תחיי נפש כל חי. אז הרב כאן תולה את כל עניין המלחמות וכל הטלטלות שעם ישראל עובר בנפילה שהייתה בחטא עגל. אחרי המעמד הגדול של נפשי יצא בדברו, אני אמרתי אלוקים אתם, השבר של חטא עגל, לכן נתם אתם אותרון, בו הרב תולה כאן את כל המשברים. אם היינו נצלם רק בשורות הראשונות, שתי שורות הראשונות, אז נראה לי שאני מסביר את הדברים כמשהו עצמי, כמו שהמהר"ל מביא בתפארת ישראל, שבפרק ממזל לפי זכון נשמה, שאילולא שחטאו ישראל בעגל, אז לא הייתה כל אומה ולשון שולטת בהם, והיו זוכים למזגת החירות ההלכות, שזה חירות מיצר הרע, חירות ממלאך המוות, חירות מכל המאבקים של אומות העולם בנו. כי עם ישראל היה מתגלה במקום האלוקי שלו, כן, במקום המרומם וניסה מכל דבר. כמו שאמרנו, ניסוד הדברים זה חירות מיצר הרע. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן, היינו חוזרים לזהר אלעד אדם הראשון. כמו שאמר כאן אומר, אז כל אומות העולם היו ביראת רוממות כלפי עם ישראל, לא ביראת הפחד, ולא זקוקים ליראת הפחד, אלא וראו כל עמי הארץ כשם השם יקרא עליך ויראו ממך. ואם עם ישראל היה מתגלה במקום העמוק, במקום הפנימי שלו, שכנסת ישראל איננה מחולקת מאלוקות כלל, ואדרבה, אם מראה את האור האלוקי לעולם, במקום המגדיל, במקום המנעים, כמו שאומרים את הכל, אז כמו שהמדרש אומר שהיו בונים את בית המקדש בכל כסף וזר שבעולם, אז מתוך רוממות גדולה היו אומות העולם מטפלים לאורם של ישראל. בעצם חטא עגל, אכן כאדם תמותון, הוא זה שיצר את השבר הזה, שאנחנו לא חיים את המציאות שלנו בתוך המדרגה האלוקית. מה שבעצם זה מסמת, חטא עגל הוא שחזור של חטא אכילה מעת הדעת עוברה, שבמקום להיות יונקים מעץ החיים, מההיבלעות במוחלט, כמו שהרמב"ם אומר, באמת השקר, ירדנו למושגים אנושיים, ובתור מושגים אנושיים, אז כבר יש איזשהו צד מסוים, שכאילו אנחנו מדברים בשפה של אומות העולם, אז יש גם צד מסוים שאנחנו מאיימים על אומות העולם. מה שאין כן, במקור שלנו היינו אומרים להיות בכלל קשורים לרוממות יותר גדולה. אולי אפילו, כמו שהרב הצד אומר, בקום בזד, שאפילו המערכת היחסים של לב ברגרים, עם כל מה שיש כאן, השפעה מאוד מאוד ברוכה למות העולם, אבל עדיין, זה בתור איברים, אז עבר אחד יכול להתקנא בעבר אחר, וזה יכול למצר מתח, שהוא גם מעורר קנאה, מעורר מלחמה בינינו ובינינו, שכמה שרים זה אנחנו הכי טובים, זה בדיוק גורם להם לקנות בנו, ולנסות להעמיד גם את מקומם בעולם. אבל אם, כמו שהרב שם אומר בקובץ עין, עם ישראל מתגלה לא כלב איברים, אלא כנשמה וגוף, היינו נבדלים מכל איזשהו צד, אפילו של ספציפיות, של קישור למשהו מסוים, ורק הצד המרומם, הנשמתי, היה אז לתת דין שפטים מצד אחד מבטא הרבה יותר פער בין אומות העולם לבין ישראל, וזה מבחינת העירה שקיימת כאן. המצד שני, אין נשמה ללא גוף, ובכל פיסה ופיסה בגוף חלה הנשמה, אז מילא זה גם, כאילו בעל כוחם היו מקבלים, יתנו ידיהם ויצדקו והתבטלו כלפי האור אלוקי, אבל זה גם יעשה מתוך עירת אומות, זה יעשה גם מתוך שמחה, כי אין כאן בכלל מקום למתח ולקינה בין האיברים לאיברים הראשיים יש קינה, אבל בין האיברים לנשמה אין בכלל מקום לקינה. כן, ככה בעבודת החובן אמרה נסביר שמה, שזה בעצם כל המרדו בך יהודי, שאילולה שהיה בתוך עם ישראל רדידות, אז אומות העולם היו מריצים אותנו, וזה שבתוך עם ישראל שכחנו את ירושלים, שכחנו את הנשמה שבאנו, זה מה ששיבש את הכל. או בניסוח קצת אחר, נזכרתי את זה בשבוע שעבר, הזכרנו את זה, נכון מה שדיברנו פעם בסוף בין הזמנים, שמה שהמחל אומר, שאת הדעת טוב ורע, הוא במקורו חלק מעץ החיים, זה היה אמור להתאפל אל עץ החיים, שזה בחינת ההתאפלות של משיח בן יוסף, אל משיח בן דוד, שבלי השאלה המקנטרת של מי בראש, אלא ידיעה, מה שמתאר באורות ישראל, שמשיח בן יוסף, שהוא מבטא את הצד הלאומיות של ישראל מצד עצמם, הוא עתיד להתבטל במשמעות הבריאה, לא להימחק, אלא להתקלל בתוך משיח בן דוד. וכל חטא עץ הדת, לפי מה שהמחל שם כותב באיגרת למרי בסן שמה, אז היא בעצם להפריד את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, מה שאחר כך כל עניין של מתן תורה היה אמור להשיב אותנו חזרה, אני אמרתי לוקים אתם לאוזן ששמע על הסיני, להשיב אותנו אל הצד המקורי שכולנו חיים חיים אלוקים. והכישלון של חטא העגל, של אכן כאדם תמותון, זאת אומרת, תמותו לא אלוקים אלא אדם, וכאחד עשינו טיפולו, שמשיח בן יוסף נופל ממשיח בן דוד, ומה שבעצם יצר את כל הכלכלה, שאנחנו לא בצד המרומם שלנו. זה שקוראים את הדברים בשורות הראשונות. שם שם כאלה מהמורה במרד שמן. אבל למה כאן עושים עוד משפט? ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. והביטוי לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, הוא לא אומר ולא היה, לא היו מתגרים בנו, ולא היו מייזים ללחם בנו, לא הייתה שיטת מלחמה נוהגת, הדבר הזה מחזיר אותנו לאיגרת תשפ"ד, ומחזיר אותנו לפסקה ב' שהניסוע שמה, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, ומחזיר אותנו לפסקה ג' שמובן דבר שכדאי שמובן צריכים להתראות בקורתנו כולם, שתמש בכל מצים שהזמן מביא, שבעצם מזכיר לנו שהנפילה של אדם הראשון ששוחזרה בנפילה בחטא העגל, היא לא רק ביחסים בין אומות עולם לבין ישראל, אלא אפילו ביחסים בין אומות עולם בינם בין עצמם, ובין ישראל בינם בין עצמם, עד כמה מה שמניע את המציאות זה סור מרע, ועד כמה זה עשה טוב, עד כמה מתקדמים לטוב מצד שהוא טוב, שזה יצא חיים, או שהדבר יוודע מבחו ידי אמיתית, שזה בעצם האכילה מעץ הדת טוב ורע, שהטוב כל מן יתברר רק אל מול הרע, ובעצם כל ה... כביכול במעמד הסיני היינו מתועדים להתרומם למקום כזה גדול שכבר, וזה בעצם כל הסוד של הלוחות הראשונים לעומת הלוחות השניים, שהיו קשורים למה שקדם לעולם, שהיו אמורים לרומם אותנו למציאות שהיא עולם שכולו ארוך, עולם שכולו טוב. וחטא העגל יצר מצב כזה שבו עוד פעם חלק מהתבררות הטוב צריכה לבוא על ידי התגבורת של הטוב אל מול הרע, וזה מה שמצריך הרבה איומים בעולם, והרבה איסורים בעולם, והרבה הנגדה בין טוב לבין רע, ועד מלא עכשיו צריכים את כל שיטת המלחמה, ושאת מלא הרב כאן לא רק בא לומר, הגויים מפחדים איתנו, אלא הרב אומר, באמת גם אנחנו זקוקים למלחמה הזאת, כי יש משהו כזה שמזכיר אותנו, לנער אותנו מהמקום הרדוד שבו אנחנו רוצים, ובהקשר הזה, איך שאני קורא עכשיו בשורה השלישית כאן, אז כמו שאמרנו בסוף השיעור פעם שעברה, שזה מלא יכול להיות עוד צורה להסביר את הפער בין פסקה ב' לפסקה ג', שפסקה ב' מתארת את המציאות כמו שהיא בעקבות חטא אדם הראשון, שעכשיו לכתחילה שבדיעבד זה מלחמה, וזה שהם משתמשים בהרבה עוז של גבורה כדי לתת לקודש להתבטא בצורה שלמה, יש בדבר הזה משהו מאוד מאוד גדול, משהו מאוד מאוד בריא, משהו מאוד מאוד שלם, כמו שהרב שם אמר, שכוחנו אוכני מתאמץ וכוח גבותינו מתעדל. אבל יש איזו זעקה, מחאה חרישית של כנסת ישראל שאומרת שזה חשוב, זה נפלא, זה פתח הרבה הרבה כוחות, אבל יש כמיהה לשוב למציאות כזאת שנמצאת מעל לכל המקומות האלה, שלא זקוקה לבטא את עצמה בצורה של שניות, של טוב מול רע, למרות שבשניות הזאת הדמויות הנפלאות כמו דוד המלך ואברהם אבינו הצליחו לגלות הרמוניה שלמה בין שתי כוחות שונים, ולהיות בחינת הדינו העצמי, ולהיות אברהם אבינו עם כל מה שהוא איש החסד, אבל גם הוא איש הברית, וזה באמת תהליך נפלא של תואר בפסקה ב', אבל כביכול פסקה ג' היא זועקת שבסתר סתר מדרגה, כנסת ישראל מתגעגעת אל המקור העליון, שבו זה בעצם קצת להשתמש בביטויים שהזכרנו כמה פעמים, שזה לא ההנהגה המוזערת של זר אנפין, ששם אית ימינה ואית שמאלה, אלא כמו שהרב אומר באורות הקודש ב', שמתעלים למציאות של עתיק הקדישה, שזה מציאות של העתיקה שקדמה לעולם, לית בשמאלה כולה ימינה. זה לא יחסים בין חסד וגבורה, אלא הכל מתאחד במקום עליון, כמו שנקרא בהפטרה של השבת, ש רבית כאחד קראתיו, לא, איפה זה בהפטרה השבת? הביטו על ברם אביכם ולצעת אוכלתכם, הביטו לצור חצבת וכאלה, כי אחד קראתיו. אז איפה ההפטרה הזאת נמצאת באמת? ועיקר בכלל, אני לא מפשוט השמה שלנו. כן, מי שבקים את הלכת עושה בקים ההפטרות, כן. נעלה לי, טוב, טוב, לא משנה, לא, אל תתמצו לנו, זה היה כן, בדיוק, כן. אז לפי זוכרוני בפנימות מסברים מה זה, כי אחד קראתיו, את מי קראתי אחד? קצת הפסוקים את אברהם, אבל הרי הוא קרא שם גם שרה. אז הוא אומר, כי אחד קראתיו, הכוונה אברהם ושרה במקום השורשי העליון הם אחד. כן, שבעולם שלנו זכר ונקבה מתגלים בשתי גילים שונים. אבל כשמתעלים למקומות השורשים, בפנימיות יש זאב ונוקבה, יש אבא ואמא, אבל כשמגיעים למקום של הכתר, שם הכל מתאחד למקום אחד. וזה בעצם הכמיהה של כנסת ישראל למה שאם היינו זוכים לא לחטוא בחטא העגל, היינו זוכים להגיע בעצם לתנועת חיים כזאת, שבה לא צריכים על ידי תגבורת על הרע עם כל הצד היפה, אפשר אפילו לומר, שקיים במידת הגבורה, כן, שדודי צח ואדום, דגול מרבבה, טלטליו, קבוצתיו טלטלים שחורות כעורב, שזה מבטא את האיתנות שקיימת, אבל יש איזושהי כמיהה עמוקה פנימית, שזה מה שפסקה ג' עוררה, שמתי נזכה להגיע למקום שיש בו רק את הלובן העליון. כן, זה קריאה שאפשרנו את אחד מהמקומות האלה פעם שעברה בזה, אבל יש כאן עוד משפט שלישי, כן, כי כתוב כאן, לא, היה מתורר בימת הרומות, לא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת, משפט הבא, וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. רב כאן נוסיף עוד דבר נוסף ש קרה בעקבות חטא עגל, ואילולא הוא לא היה משתפלים, וזה צורת ההשפעה, שההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כמות המשיח, שזה כביכול הדגשה שלישית, שאומרת שאילולא שישראל היו חוטאים בעגל, הצורת ההשפעה שלהם על העולם הייתה בדרכי שלום. בעקבות חטא עגל, צורת ההשפעה שלהם העולם באה בצורה אחרת, עוד מעט נתאר אותה, שבעקבותיה זה מה שהציס ועורר את כל המלחמות בעולם. ואנחנו אולי נרמזים בדברים האלה כאן של הרב, לדברים שהרב כותב, אין היה שבת פרק תשיעי, על כל סוגיה שמה של עלובה קלה שמזנה בתוך ופתה, עוד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, שם הרב מדבר על כל סוגיה של חפץ התפרסמות ולא איתה, שזה שבעצם עומק הנפילה שהייתה בחטא עגל, זה הרצון של האומה הישראלית לדברר את תוכן החיים העצמי שלה, לדברר אותו בשפה שאומות העולם יוכלו להקל אותו. שהדבר הזה ודאי שיש קמיעה גדולה של ונברכו בך כל שפחות האדמה לתקן עולם מחוץ עדיין. אבל זה שהדבר הזה נעשה בחיפזון, וחלק מכל חטא האכילה מצדת הייתה החיפזון שבה, כמו שעמדה שאומר שבשבת הוא היה צריך לאכול אותה, אבל הוא אכל אותה טרם זמנה, כמו שגם חטא עגל היה, והיה העם כיבושש, שלא היה להם סבלנות, כן, שזה מסוג החטאים של אכלה פגע, שהרב אומר שברגע שאתה, שהאומה הישראלית מנסה מהר מדי להשפיע על אומות העולם, אז הנסה לא בצורה כזאת שמרומים את אומות העולם אלינו, אלא שמשפילים את אחים הישראלים אל הרדידות שבהם אומות העולם נוצאים. והחפץ ההתפרסמות בלא איתה הוא זה שמעבר יש לו שלושה נזקים חמורים. הנזק הראשון שהוא משפיל את הגבוה, בעצם במקום שתוכן חיים עצמי ישראלי יתגלה בשיא עוצמתו, בשיא סגבותו, הוא מתאים את עצמו, מקטין את עצמו אל כל המושגים שנמצאים בחוץ. לא רק כי הוא צריך לדבר ככה, אלא כי בצורה סמויה יש לו קצת אח שווה למה שנמצא בחוץ. זה שכל כך חשוב לי שכולם יבינו אותי, זה בעצם אומר שהבינו בינינו כחגבים. כן, הרי קודם אמרתי שבקומה השנייה שאמרנו, שכל חטא האכילה מעץ הדעת, היא בעצם קשורה לרצון של, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שהאדם הראשון היה לו כוונות טובות, שהוא רצה בכוונה לאכול מעץ הדעת, הוא לא רצה לאכול את הרע שבעץ הדעת, הוא רצה לאכול את הטוב שבעץ הדעת, הוא רצה לחדד שזה באמת טוב, אז הוא רצה לחדד את הטוב הזה דרך הרע, כדי שהבירור של הטוב יהיה מוחשי, שזה יהיה ברור שזה ככה. כאילו כן, יש הרבה אנשים היום שאומרים בדיוק את מה שקיצוני הקיצוני בינינו, שאפילו אנחנו, עלינו לא נעים, הם אמרו לפני שלוש שבועות, הם אומרים את הכל, כן, באותם ביטויים שצריכים למחוק עד כלות את עזה וכל זה, כן, לא בדיוק את פרויקטי רעיון של תרשו לבד מישהו שפסלו אותו להתמודד בכנסת, בדיוק על אותו משפט שכל שמאלני עבר היום, על המשפט הזה לא נעה, כל השופטים חושבים אמרו שלא ראוי שאדם כזה בכנסת. אז הם מתרצים עכשיו, אנשים אמרו כן בסדר, אבל אז זה לא היה ברור שזה ככה, עכשיו ברור שזה ככה, כאילו מתי מותר להגיד משפטים כאלה? רק אחרי שתובחים לך 1400 יהודים, עכשיו עכשיו הנה זה מוכר שזה ככה, אז זה מוחשי, אפשר להסביר זה גם לאומות העולם, אבל אם אתה לבד חושב את זה ככה, אבל אתה לא יכול להסביר זה לאומות העולם, אז זה לא מוסרי, כי אוקיי? זה בעצם, אני רק בא לומר, שהרעיון היפה של אדם הראשון, שוואו, בוא נסביר את האור גם לאחרים, בוא נסביר את האור גם לסדים הלא מובנים שבי, בוא לא נחלג מייצא חיים, כי זה יותר מדי מתוק כזה, אלא נחדד, הטוב ירדע על די הרע, ואז כאילו אני בטוח, הנה, הוא שוכנעתי שזה טוב, כמה שפלות יש לדבר הזה, כמה את הטוב אתה הגדעת רק על פי הרע, כמה בצורה סמויה אתה אומר המדד לבחון את הדברים זה הצד השני, אתה בעצם נותן לו יותר מדי עכשווי, וכמה בצורה שבאת גם כל צורת ההסברה שלך התנמחה, אז בעצם יכול להיות שיש משהו הרבה יותר עמוק מכל מה שראינו קודם, שזה בעצם קשור לחפץ ההתפרסמות ולא איתה, כמו שהרב שם מסביר על הפסוק, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. זה פסוק מאוד יפה כזה, כאילו יש קודם שיר השירים, איזה שמחה מאוד גדולה שהכלה מפזרת את הריח שלה, את הנר שלה על כל מי שנמצא מסביב. חזר ראו בדבר הזה את עלובה כלה שמדם תוך ובתה. אני רוצה להסביר, כי במה הכלה עסוקה בחתונה שלה? היא עסוקה בלצלם מחברות שלה מהשבט, היא עסוקה בכל מה נראה כחייך לצלם, או לפזר את הריח של האחרים, או שהיא עסוקה, מה שמטריד אותה זה החדר ייחוד, מה שמטריד אותה זה בעלה. זה שעד שהמלך במסיבו, לא משנה איפה החתן נמצא, שחת איפה נמצא, נרדין את הריחו, זה בעצם השורש, ככה אז רוצה להסביר בפסוק הזה, זה השורש לכל הנפילה הזאת שחת העגל, שירדנו מהמקומות הכי עצמיים למקומות הכי נמוכים. אז רק הזכרתי, בדבר הזה יש קודם כל השפלת הגבוה, שהצד הגבוה של המציאות פתאום נפל למטה, ושזה קצת מזכיר את הפירוש הראשון שאמרנו, שיראת הרוממות שהייתה בישראל היא לאט לאט הלכה ותשתשה. ויש גם דבר שני שבא בעקבות הדבר המסלם הזה, שזה בעצם גם מאלץ את אומות העולם לחיות לא על פי המקום שתואם אותם עדיין, וזה מה שיוצא באומות העולם, הרבה דיכוי של כוחות חיים שהיו קיימים בהם, מה שהרב צוידה אומר באיגרת עין א', שהרב צוידה אומר שמה שהיה בחטא עגל זה היה כחוט השערה, כמו תחיל הרב רומז, לא נזכיר גדולי עולם שגם כחוט חוט השערה קצת נפלו בתוך הדבר המסלם הזה, אבל טוב, אני לא, כאילו בביטול מוחלט, ואנחנו זה ודאי חוט חוט השערה, מה שחזר אומרים שבשעה ששלמה נשא את בת פרעה אז ננעץ קנה ועליו נברח כבר גדול של רומי, והרב אומר, והנצרות זה בעצם הצורה הכי רדודה שממש מנסים לשווק את הבייבל לאומות העולם, שבזה את התורה מאוד מנמיכים, אבל יותר מזה מסרסים את כל הכוחות אחים של אומות העולם ולא נותנים להם את יכולת הגילוש שלהם בתהליך הדרגתי שהיו צריכים, כי מלכתחילה עם ישראל היה צריך להיות הוא לגמרי הוא, ועל מלך בצורה טבעית אומות העולם היו מתקרבים אלינו, אבל זה שאנחנו במגרש חוץ יורדים אליהם, אז אנחנו מתרדדים, אבל אנחנו בטרם שהמציאות בשלה מאלצים אותם לכל אחרים, שמהמקום הזה בא גם, כמו שהרב אומר, בהרבה מקומות בא גם כל הסוגיה הזאת בכל הדבר הזה של האנטישמיות, כן, מה שהרב אומר באורות ישראל, מה זה איך?
זה גם
קשור לפסקה הבאה. זה מה שאתה אומר, בהקשר הזה, למדתי בהתחלה שפסקה ד' שאלו אותה כהקדמה לפסקה היא, אבל מה שהרב אומר, שהרבה חובות השפענו לעולם, והעולם לא רוצה לקבל חובות היוצאים מדעת אלוקים, שזה תרתי משמע, גם שנובעים מתוך דעת אלוקים, אבל גם שהם חורגים מדעת אלוקים, כי ברגע שזה נשמע באוזניים הרגלות של אומות העולם, אז זה לא נשמע במקום הישראלי של הסימפתיה לאור אלוקי של זרע אברהם אבי, אז זה נשמע בתור אלוהים זרים, בתור משהו שהוא זר למציאות האחים שלהם. ומשם, כמו שהרב אומר, שלכן נתעורר, איך זה שם?
אי
תתבל. שעד אור המשפענו, אלוהם רק לידי חובות, זאת אומרת, היוצא מדעת אלוקים, את החובות אין אלוהם חובת לקבל, קבל לשאוב אליו תינה, על מה ראשי לידעת החובה, שמעת אם זה משהו ברבט, להתפשט בכל מהוויה, וזה מלך שמסביר למה דבר זה יצר מלחמות, כי למה אומות העולם שונים אותנו, קודם אמרנו, הם שונים אותנו כי הם מקנים בנו, אבל לא אפשר יותר לחדד את רגע שהשכינה הזאת, הם שונים אותנו כי אנחנו מאיימים על זה, כי אנחנו מאלצים אותם, כי אנחנו חשפנו להם את האמת הגדולה של האור אלוקי, בטרם שהם יכולים לקבל אותה, ונמצאים באיזשהו תסבוכת בלתי פתירה, כמו שהרב מאמר דעת הולכים אומר, שאי אפשר עם עם ישראל ואי אפשר בלעדיו, אי אפשר בלי עם ישראל, כי הם גילו לנו כבר את האמת הגדולה, שיש משהו הרבה יותר גדול, אני אומר שהם מציעים, אבל אי אפשר איתו, כי הם חולקים לנו את כל סדרי החיים, ומשם גדולי סולין אמרו, שאם יהיה יהודי אחד בעולם שישאר, אז כל המוסר העבדים עדיין יהיה קיים בעולם, ומשם הבא הרבה טינה והרבה קינה והרבה מתח של מות העולם אלינו. אז בהקשר לזה בעצם מה שאומרים עכשיו, שכאילו חטא עגל אולי בהקשר זה ההשפעה הייתה הולכת בתקי שלום כמות המשיח, שהיה צורת השפעה שהייתה נעשית בשלמות, נעשית בשלווה, ולא צורת השפעה שנעשית בצורה אלימה, בצורה אלימה דו צדדית, כי אנחנו מלצים את מות העולם למה שהם לא נוצאים שמה, בצורה הכי חריפה זה מתגלה בצורה הרותחת שנפלטת מעם ישראל, שמסרסת את כל סדר אומות העולם. אבל זה מזמין בעקבותיו גם את ההתנגדות שלהם אלינו, וזה מה שיוצר הרבה הרבה שיבושים. אז בהקשר המסלם הזה, זה בעצם מה שאולי הגענו בכל החטא. זה מה שהרב אומר, אני עוד רגע חזור לנושא הזה דרך פסקה A, זה מה שהרב אומר, רק החטא גרם מתאחר הדבר אלפי שנים. וכאילו הרב כאן מתכוון שעד לדור הגאולה וכל מסיבות העולם הנה לחוזו זו וזו להביא את אור השם בעולם, וחטא עגל ימחה לגמרי, וכאילו מסיבות העולם נראה שם מתכוון מה שמדבר במקומות כל סוגיית הכפירה שהיא באה להסיר מהעולם את ההשפעה המעוותת שבה דרך הנצרות והאסלאם מישראל ומות עולם בשבשת הדברים, והעולם צריך לבוא הרבה הרבה טלטלות והרבה איסורים והרבה מלחמות עולם שיעקרו ממנו, יבשמו אותו אל מול כל השפעות האלה, וכל השפעות העולם מנה מוחדות לבדו לבית עושם עולם. חטא העגל ימחל לגמרי, קודם כל כי בעם ישראל האיסורים האלה ידייקו אותנו ויחזירו אותנו לעצמנו, יחזירו אותנו לרומות שלנו, ומאלה מעולות העולם הם יפלטו את כל ההשפעות הזרות שבאו, ומאלה כל המקירום כי הם זה רבך השם, ועולם תוקן באור שלום, שאהבה ואינם השם מוחש בכל לבב, לענג רוח, נראה לקרוא לנו ככה, ועולם תוקן באור שלום וקשה אהבה, ואינם השם מוחש בכל לב, בכל לבב, שזה בעצם מקומת הנפש, לענג רוח של מקומת הרוח, ולעדי נשמה של מקומת הנשמה, וכל זה בתוך עם ישראל, ומתוך כך, ולכל בן תכן נפש כל חי, שאחרי שעם ישראל יבנה את הנרן שלו, את הקומות שלו בצורה נכונה, אז אחר כך ולכל בן תכן נפש כל חי, רק מתוך שלמות של עם ישראל, רק מתוכה נוכל באמת להשפיע אחר כך גם על אומות העולם את המקום שלהם. בהקשר הזה, לכן כמו שבאמת זיר אמר, אז בעצם יוצא שפסקה ד' מקודם קראנו אותה כמשלימת פסקה ב' ג', אבל אולי עכשיו צריך לראות אותה כהקדמה לפסקה A שבעצם מדברת על על השיבוש שבא כתוצאה מהאמינות, או שמשורשו בעצם אומר הוא נעוץ בחפץ ההתפרסמות ולא איתה שהיה בחטא עגל, ושם באו כל הסיבוכים, זה מה שעורר את כל הקנאה ואת כל המתח בעולם, והתיקון של המלחמות יבוא רק בהסרת הדבר הזה עצמו. אז בואו נראה את פסקה A, הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החוללית ששלטה הרבה על העמים, העיקה ליבם והרבה מידות רעות חלאים וכתפונות נצברו במעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחצבותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגנות אכזריות ענתה יותר לטבעם הבלתי מזוקה קדן כעת. כן, אני יש כאן משהו בפסקה, אני פעם, אני לא זוכר מישהו כאן הסביר לי קצת אחרת, ואני אשמח שאזכיר לכם, אבל כאילו, בפשט זה נראה שזה שכבשו את המוסר, זה מה שהעיק על עמים רבים, כאילו, כן? ומה שהעולם צריך עכשיו, ונצרו הרבה מחלות, כי לא נתנו למוסר הגדול לתנות בעולם. ככה, בקריאה מהירה של הפסקה, ככה זה נשמע, נכון? כן? שכבשו את המוסר. אבל נראה יותר, נראה, אני אומר בזהירות יותר לקרוא, שהכוונה הכבישה שהיא הכבישה המוסרית, זאת אומרת שאילצו את העולם על ידי איזשהו קויבש מוסרי כזה לחנוק את התהליכים של העולם. איך קוראים את הביטוי לאור זה שעל פי התרבות החולנית, אפשר לקרוא זה בשתי משמעות, או שלעולם עצמו היה תרבות טבעית, כן, שזה בעצם העולם האלילי שהיה לפני שהנצרות והאסלאם באו לעולם, אבל מכיוון שבאו נצרות ואסלאם שניסו לשווק את תוכן החיים הישראלי לעולם יותר לבנו, אז זה בא להם בצורה כובשת, בצורה חוסמת, אז זה כבושה צריך שעל פי כמו על פי החבית שבא על גבי על פניה של התרבות החילונית, כן, שהיא בצורה אמיתית, כן, ששלטה הרבה להעמים אותה תפיסה דתית, העיקה ליבם ולא נתנה להרבה כוחות טבעים שלנו להתגלות. זה מה שהזכרתי עם השרת יהודה אומר בהגרת העניין שמה, שבצורה טבעית מה שהעולם היה צריך להתפתח זה שגוי גוי ילך בשם אלוהיו וימצא את עצמו בצורה מלאה, עד שבסוף הם יגיעו שכל כוח כל כך יפתח את עצמו, אבל לאט לאט הוא יזדקח ויבינו שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל, שנחבר את הכוחות שלהם ליד אליי. אבל זה שזה בא בצורה של כבישה מוסרית שמעיקה אל ליבם, אז הרבה מידות רעות חולים וקצונות נצברו במקן נשמותיהם. עוד רגע נסביר קצת לי גם למה, אבל זה חסם ומירר אותם ולא נתן להרבה כוחות חיים שלהם להתגלות. אפשר גם לקרוא את הביטוי על פי התרבות החילונית, לא בלשון של על פי הבאר כחסימה, אלא על פי השיטה של התרבות החולנית, הכוונה, וכן רוצה ללמוד, היה לי ככה גם בסביבות עבדות, שיש כביסה מוסרית בריאה של כל יום, של עם ישראל, אבל יש כביסה מוסרית שקשורה לתרבות חולנית, וכאן חולנית לא הכוונה חילוניות, אלא כמו וכל זר לא יאכל קודש, מתגמון כנוס, וכל חילוני לא יאכל קודש, הכוונה שזה בעצם מציאות כזאת שמחללת את הקודש, והכוונה כאן לנצרות, כן, שהקדושה מוסרית על פי השיטה של התרבות החלולה הזאת, כן, שנמצאת מחוץ לישראל, שהיא כובשת בצורה שבאה נגד החיים, אבל בין כך ובין כך כל הדברים מתקבצים לדבר אחד, זה מה שיצר רבה הרבה מועקה, והרבה מידות רעות חולים קוצות נתבעו ממקן נשמותיהם. והם יוצאים מחסובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים גדולות אכזריות. ולפי זה, מהי מלחמה בעולם? אנחנו תיארנו בסוף פסקה ד' את הסיבה למה הם מתקנים בעם ישראל, למה יש אנטישמיות בעולם. כן, אבל בעצם הרב כאן מתאר שיוצא בכלל מלחמות בעולם, גם בין עמים שונים, כי כל עם מרגיש כבוש, כל עם מרגיש חסום, על מלא, וכמו שראינו בפסקה א', על הכוח משיח שמתעורר, יש איזושהי קמיעה בעולם, מה שהזכן פרשת השבוע, את חמשת המלאכים המורדים באבת הראשונים, שבאמת מאוד ברע ורע על השמיים ומלאי הרבה מהירות פנימית, אבל כי הם מרגישים את הצוהר, מרגישים את החסימה, אז בעצם סיבת כל המלחמות בעולם זה ננתקה את מוסרותינו, נשליך עמנו אבותינו, כי בעצם חסמתם אותנו בהרבה חסימות מוסריות, ואיך הפסוק אומר? על השם, ככה נתחיל בכלל, על השם ונמשיכו, הם בעצם בסוף במלחמות כועסים על הקדוש ברוך הוא, וכועסים על הקדוש ברוך הוא דרך הניצוג שלו בעולם, דרך כנסת ישראל, וכל זה בא כי הם קיבלו את אור ישראל לא במקום הנכון שבו הם הולכים לקבל אותו, אלא בצורה של היתר מזמנה, שזה קצת קשור גם למה שהוא כותב באורות התחייה נונחת.
אבל
לפי
זה היה
אמור להיות
דווקא מלחמות נגד ישראל.
לא, זה מה שהדגשתי בדיוק עכשיו. זה מה שבדיוק הדגשתי. פשיטה שזה מעורר אנטישמיות, אבל יותר מזה, זה מעורר משהו שכל אומה מרגישה שהיא כבושה, לא מוציאה את כוחותיה מן הכוח אל הפועל, ועד מלא היא מוצאת את השכן שנמצא מולה, שהוא זה שאשם בחסימת הכוחות שלה, כי יש כיוונים שונים, שכל כוח וכוח הוא בעצם, זה קשור כבר, מצליץ כבר בפסקה הבאה, צריך להתפתח במקום הטבעי שלו. אבל שיש איזו כבישה מוסרית לפני כל העולם, אז כל כוח וכוח נמצא חסום, עד מלא שהוא מתפרץ, הוא מתפרץ מול המדינה אחרי שנמצאת מולו, שהזכרנו את מלחמת הבת 55 המלאכים, כי בסופו של דבר המציאות מרגישה איזה שלום קטיע כזה, שלא נותן לכוחותיה להתבטא, ובעצם היא פורקת מעליה כל עול, ונגיד אפילו לא מול עם אחר, אלא אפילו סתם, אם זה מתגלה במקום הכי פרימיטיבי, הכי בהמי, הכי פרי שלה, כי הנצרות לא נתנה לכוחות הפיריים של אדם לאט לאט להתעדל, היא פשוט אלים העין מהם. אז פתאום יש שעות של מלחמה, שיש בולמסות כזאת, שכל הכוחות הפירים, כל הנחשים הצפונים יוצאים ממחבואם ופורצים החוצה. אז אנחנו מדברים גם על אנטישמיות, גם על מתח בין עמים, אבל גם על מתח פנימי של הגוי בינו לבין עצמו, שכל זה בא בגלל שיטת הכבישה הזאת, שהיא קהל עמים רבים, ואולי פסקה כזאת דברה, ושור של הכל היה בחטא עגל, במה שהקודש לא היה שלם עם עצמו, הוריד את עצמו לדבר בשעת החול. אז חוץ מזה שהקודש נמצא חסר, החול נמצא מסורס, זה מה ששיבש את הכל. כן, שזה מה שהוא כותב
באורות
התחייה.
מה הכוונה הכבישה של הנצרות?
האמירה המונותאיסטית של הנצרות, שמדברת על זה שיש רק אלוהים אחד, שהיא גם אמירה מוסרית של הנצרות, שמדברת על דת החסד, שצריכים לדעת לוותר, שהיא גם קשורה לרעיון המשיחי שהנצרות מנסה לעורר בעולם, לצבע מהעולם את המציאות העתידית. זה דברים נפלאים מאוד, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלאכים, נכון, שיש בזה משהו שזה מאוד עורר בעולם מעל הרבה דברים גדולים. אבל הרצות אומר, גדול ההפסד על הרווח, כי סוף סוף שאומות העולם שומעים את המילים האלה בשפה שלהם, אצלנו לשמוע, לא נקרא לזה מונטיסטות כזה, שפה זרה, אחדות אלוקית, אצלנו זה הכי מחיה אותנו, וואו, איך הקדוש הוא מרומם את כל אחים כולם, איך אין אף דבר בעולם שהוא קטן, הכל גדול, ככה שאתה שומע את המילה אחדות אלוקית, שגוי, שאדם לא שומע, לא חי במציאות הישראלית, שומע את האמירה, הזאת, אצלו זה שם מתעשה במקום, וואו, יש כאן כוח אלוקי, שלא נותן לי לנשום, שלא נותן לי אפילו את הפינת אישון שלי, לכל מקום אחר שלי הוא חודר כאילו, אז המקום הזה הוא רק מאיים אליו. כשאתה מדבר עכשיו במושגים של מוסר, את עולם ישראל אתה מעורר בו את עומק מעט הנפש שלו. אצלהם זה בעצם כמובן מחדד להם עד כמה אתם לא בסדר. והדבר עושה בזה, לכן יוצר המון תהליכים של כבישה, המון תהליכים של סירוס של כוחות החיים שלהם. מה שעוד פעם, בצורה אמיתית, ברור שלעתיד כולם קשורים לדבר הזה, וצריך לבוא בתור תהליך התפתחות טבעית. אז זה מה שהוא כותב בעוד התחייה, נונחת, שכל הסיבוכים שמחשבות חוקי הדעות שלהם מתחדים, באים מקור אחד, מהמחשבה הראשונית שאינה מבוררת. צללי המחשבה העוטפים את אורותיה, הם יותר רחבים, יותר אידיאליים, מה משותית בעתד הברור שלה. זאת אומרת, יש הבדל בין מה העולם יכול לספוג, ללב העולם שואף. שצללי המחשבה, הרב אומר, והכוונה, זה אופקים מאוד נמומים, שהמציאות עדיין לא בשלה לקרוא אותם בשמות. והם, צללי המחשבה, הם יותר גדולים מהמחשבה המבוררת. אבל הרבה פחות יהודים מבוררים. אז הרב אומר, אם יש סבלנות, כן, כל שדם מתחמם מרחוק לאור ניגם, דעתו מתרחבת, רצונו מתעדן, הראשון מתעצלת, כן, שלאט לאט נבנה איזשהו אימון פנימי, שמושפע מרחוק מתוך ההשפעה הגדולה הזאת. אני מדלג קצת, אבל לא בהם מזדמן. שזה נטייה זרה מגיעה מתוך הרוח, תוך שבה החוקה שלא מקשיב את צלילי הקול האידיאלי, מתוך אלה המחלקים הנשגבים, סביבות רוחבים אידיאליים, אינה דייה לו. הוא חפץ להזין בהם את אוזנה ושמיעה סוענת, שזה בעצם מה שהנצרות ניסה לעשות, ולהגדיר את אלוקים, להגדיר את החזון העתידי, במקומות שמאוד מאוד קשורים אל הריאליה, אל המקום המיידי שבו עכשיו המציאות נמצאת, אבל זה מקטין, זה מצמצם את אלוקים להגדרות, אבל יותר מזה, זה חונק את האנושות להגדרות. עוד מעט תראו, את עיני בירם עובד, עיני לא בצבעים, את שכלו, והרגשתו מושגים מוצקים, תפוסים מחוזקה, אז יש כאן משהו כזה מאולץ, שבעצם כל העולם הרוחני, הוא לא משתלב בצורה הרמונית עם החיים, הוא בא בצורה של חוזקה, אז הם מבינים, חייבים להיות טוב, אבל זה בעצם בצורה סמויה, כמו שהרב כותב מידות הראייה, בערך כבוד, ואת הפסוק, שבפיהם ישבחו כל היום, אבל ליבם רחק ממנו, שכלפי חוץ, כאילו כמו שאמרתי, חייבים להודות בזה, מה הם לא יהיו נאורים ולא יהיו מוסריים, כמו שהשכל דורש מהם, אבל בצורה פנימית הם מרגישים את המרמור הנורא ללמוד לדבר הזה. ואז יאפר לו הטוב העליון לרועץ. אותו התמצום שבו רבי מטומצם שחד מדוב כאותיו ייקח גדרים וצוותים שמתפכים לגדרים לוחצים ולצוותים מעיקים על הצלים הגדולים נגועות האור חוקים רחבים ותוך אותו הלחץ יבלד חום השני של אש זרה מילה מרות, חימה גדלה וסוערת שזה יוצר אצלם קצף פנימי כזה קנאה כעסנית על גבול יהיה נחד אין שלום מה שמה גדולה ותוכל לשלב צפי המנגע יצור אוהבים של חבץ שרה ושלטון זה מה שיוצר אחר כך עולם של כוחנות כי אתה מתרגל להבין שעולם הרוח הוא עולם שתלטני וככה אלוהים יצייר את לך כמשהו ששלט על החיים שלך אז כל השפה גם כלפי חוץ יפה לשפה שתלטנית מלא אכזרית ומחוסר בושה צינות ויושר תראות את זה תקחו מלחמות דמים יבלדו וארץ אותה יזחלו כנחשים מחבואים וכל עוד הדבר יפה קודמת הנדה יתמא כל דבר שם קודש וכל שרסי ארץ ואפה לאומים כן, ישר הרב אומר, זה התקווה של האומה הישראלית, משפחה גרוניה, שתבוא לתקן את כל הסיבוך הזה. אבל רק תיארנו איך כבישה מוסרית היא סיבה לא רק לסינת ישראל, מה שראינו באורות ישראל שם, אלא היא סיבה לכל המלחמות כולם, כי זה משהו מלאכותי, חוסם את כל העולם, ויוצר מרירות גדולה, ויוצר שפה גם של שליטה, תינה גדולה מאוד שאחר כך היא כמו שאב כאן מתאר יוצאת כחימה שנית ויוצאת את כל המלחמות הגדולות האלה בעולם כל זה בא כן, בגלל שאלצו כבכל תאומות העולם לא להיות יותר בנם כמנו אבל זה מתחיל משהו הרבה יותר עמוק כי לא מה שאמרנו עומק כל חטא העגל כי לא האמנו בעצמנו כי כל מן אנחנו חיים את עצמנו בפזילה אל מול לאומות העולם זה השור של הכל שסיבך את כל העניינים כולם וזה בעצם מה שכן זוכרים הזכרנו לפעם את מה שהרב שם מדבר על קטל רב ביבי לברטה נכון זוכרים את הסוגיה הזאת בקצרה שמה ששמה הגמרא אומר שרב ביבי היה בשמן אפקטיביזון היה שח את הבת שלו ובגלל זה הוא קיבל בנדוניה אלא אותה בארבע מאות זוז כי שמן סגל שוטרונתו היא לעדן את הבשר ולהסיר את השיער ואז ראה גוי בשכונה שלו את הדבר הזה, אז הוא לקר את השמן סימזון ומרח, רביבי עשה את זה לביתו עבר עבר, לאט לאט. הוא עשה את זה בבת אחת, שם את זה על כל הגוף שלה, והיא מתה, כי היא לא יכולה לעמוד במתח של כל הריאקציות הכימיות שהיו שם. ואז אמר, קטל רביבי לברתי. אז הרב זצ"ל אומר, מה הגמרא שמעכשיו מדברת גם בענייני קוסמטיקה? זה הכל רמז למינות. שעם ישראל, הוא אומר שיש כאן אמת גדולה, שהיא באה לעדן את הצד הבשרי, ולהסיר את כל הדמה של החיים, אבל הכל נעשה בצורה של כמעט כמעט. ואצל עשר פעמים נעשה דרך תרי"ג מצוות, כנגד רמח איברים שעשה גידיה של ביתו, שבעצם זה אומר שבתהליך ארוך, הדרגתי, פנימי, לאט לאט אנחנו קודם כל בונים בעצמנו את הדבר המסוים הזה, וככה באמת התעדן הכל וכנסת ישראל מאוד מאוד השתבחה. אבל אומות העולם רואים את הדבר הזה, והם אין להם את הבשלות לקימה קימה, והם קימים את הדברים האלה בצורה חיצונית, והוא רוצה בבת אחת לעשות את זה לבת שלו. ובעצם זה דבר כזה, זה צביעה כזאת שבקום לעדן את החיים, היא בסוף הורגת את החיים. כן, ולכן הוא מלא מרירות, אבל את מי הוא מאשים במרירות שלו? לא את הסן ולא אותו, אלא היהודי השם, רב ביבי השם, כן, כמו שאומרים ביבי השם בכל הסיפורים האלה, שחסמו, שזה הצבע שנוצבת מולו, שבעצם שיבשה את כל הדברים האלה. כל זה... בעצם הסיבוך הזה שהרב כאן רואה במלחמות, בתיאור הזה עכשיו, לא משהו חיובי, אבל משהו כזה שמבטא את המחאה של העולם, על איזשהו שקר סמוש שכל מה ננסה לקרוש את העולם. אז יש כאן גם באורות התחילה נונחת גם.
זה אבקר עכשיו.
מה זה איך?
אבקר עכשיו אורות התחילה נונחת.
לא, צריך לא נונחת, אורות התחילה, התברת ישראל, נכון, סליחה. זה באותה תחייה או שזה בישראל תחייתו עם הרגע נדבר אולי נדלת רק ישראל, נכון, רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוקי אמת השם אחד במלאה וטובה. עכשיו תמיד הוא תוסיף אומץ עם זה ותובנת לצגזג תגדל בתחילה מצוינה שישראל קשורים לאלוקי אמת השם אחד לאחדות הגדולה, לא שזה לא מאיים על החיים שם אלא אדרבה זה מפריח אותם, זה מגדיל אותם, כי הם זר אברהם אביו, כי יודעים לספוג את זה בצורה נכונה. בשם יצקות זה לא כל זר ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. משהו כאילו של לקבל את האור האחדותי הזה, בצורה שתגיד את החיים. כי אני מתאים, לא סבנו גורלים חלקנו, קיים וגורלים כל המונם, הם חושבים עדיין אלא החלקיות. כן, אבל הגויים לא באו עדיין, מה שעושה מורם של ישראל אמונה אלוקים סבותם שלא בדרך התפצות הרויה למפי טבעם נלחם שלהם בפרטית ומלכה את תרבותם שזה בדיוק המהירות הזו שטענו אותה שהיא זרה חיצון נוחד ומשם דלת ותכונתה. אומר הרב, אז כאילו זה שהמצות היא לא טובה. אומר הרב, אני יודע שמסע הזו שהכל בין תורכך מעט טיפה קשה של הזרמה אנושית שיש כאן צורך לוקל איזה תוכנית אלוקית כמו שהרמב"ם צודק של העתיד לבוא בגלל דברים האלה יש כאן איזה זרע שנשתל באדמה שלאט לאט לא גלו ישראל למען העמים אלא כדי שיצפו למגירים גורים כדי להתחיל לעורר בהם איזשהו כמיה למשהו גדול כזה. אבל סוף כל סוף מוחלט הנוחיות לנצר אצלם והתחושה שזה זר להם וזה לא מתאים להם והמלכות תהפך למינות ונהיה לי כאן מינות לא כמו במקורות אחרים בארץ על לשון נצרות אלא כאן הכוונה דווקא הכוונה לכפירה כן, שזה בעצם כל תהליך התפירה שעולם עובר, שתגעל, כן, תפליט מעלה את המצצות של רוח ישראל, אבים ורושם של סבר רוחם, עוד פעם בצורה לא נכונה, וזה תהליך טוב כזה, ותגבר בזה יותר סנת ישראל. הרב אומר, הנצרות עצמה יצאה סנת ישראל, אבל דווקא שהעולם עכשיו מואס בדת, אז עוד יותר פתאום רק נפקחים עיניו לדעת מי סיבך אותם כל דברים האלה, ואז זה עוד יותר מגביר סנת ישראל. גם שהתחילו על ידי הנגיעים של יהודה נשיך, אתה רואה זה כבר חושב המשך, שמשהו מוזר, ושם ישראל מנסה לחכות את אומות עולם, וגם הוא להיות כופר כמותם, ואצל אנחנו לא מבינים עד כמה זה תואם אותנו, כן, לחכות את הכפירה המתחלת ללוגויים, דמותם, כל כל סוף כל סוף השבת הזאת, מה שחלט להיות עומד על עצמיות הנקייה, ולא ירום השפעה חיצונה, הרי למה גוי מלחמים? כי אומרים, תנו לנו להיות אנחנו עצמנו, תפסיקו עם הרבוב הזה. אז הוא אומר, זה בעתיד גם ייצור בעם ישראל את ההד המקביל, שגם עם ישראל אומר, תפסיקו להתחשב בגויים, תפסיקו להיות כמותם, תחזרו לגאות שלכם. הנכון שבתחילת הדרך הרב אומר, זה מתעתע, כי אנחנו שכל האומות מועסים בדת, גם צריכים לעמוס בדת. זה חיקוי זול של אומות עולם. אבל בוא תנסה להבין את עומק הדברים. זה כמיהה שכל דבר ודבר יעמוד על, על צביעותו, על מקומו. וזה בעצם זעקה גדולה שתצפח על ישראל, פרש שניסו לדמות, כן, רק אתמול היינו במפגשים אז עם האנשי השמאל, אתם זוכרים, אז לא שאני אסבור חמל שהוא דיבר איתם עם... הם בקיבוץ, איך קוראים ליד מרדכי, שממש בדרך נס לא הגיעו להם, כאילו זה בגלל שהימם כך חצה אותם. אז הם כל כך מזעזים, אמרו אנחנו אחרי המלחמה נלך לקום לבית משפט העולמי הזה האג, ואנחנו נגיש תלונה על כל הדברים האלה. לחמנות, אתה לא מבין כאילו שכאילו אין לי מי לדבר, כאילו אתה עדיין כאילו יודע בשפה, כאילו הזעזעתי, הנה ברור שאני הולך לבית המיאג, הם יקבלו את הדברים שלי והם יקרסו לגמרי מהראיות האלה, והם יגידו שכאילו אתה סוף סוף, הנה פעם שנה שאתה מבין שלא אנחנו נשים אלא הפלסטינאים השנים. אבל עדיין חושב שהמדד הדברים לעבודת השם תוך שבוע שבועיים, אני צריכה להיות שם צריך להשיב אותם לעצמנו, אבל זה חלק מהבירות שצריכים לעבור, לשוב, להחזיר את האמון שלנו בעצמנו, למדוד עצמנו על פי עצמנו. כן, הוא מועד, שאם מגלה מעבר זה צנעת עם ישראל ביותר, מעבר השני, תחקו חנין, צריך ראשי אחים, שאנחנו תשאיר ונעשה את כל קושי דתי, בעצמה הכרה זו, זאת אומרת, אתה תוכל ולא לדעת, תקרא לצלת תשובה, לעשות חי באלוקים שהוא עוד הפעם לקבוע עליונה, ובזכות זה נחזור למה שלפני חטא העגל, שלא על ידי שיטת מלחמה נגלה את אורנו, אלא על ידי האור העצמי שלנו, לא בחרבה משוארת, וזורם לא הושיע למו, כי היא מנחה, וזורם באור פניך כרציתם, אתה הוא מלכי אלוקים, סבי ישועות יעקב, וכה, כאילו שני קשורים לאור אלוקי, צריכים לנגח, בשמחה נבוס כמנו, שכל מה שימלא אותנו חוסן, זה הקרבת אלוקים, הפנימית הגדולה שכן בקרבנו. רציתי לקרוא גם, לא נקרא את הכל, בקובץ בפנקס יפו יוד ג' סמכבר, זה נקרא סמכבר אחד, כן, זה פסקה ארוכה מאוד, ששם מתחיל בתחל לדבר על כל המספד בירושלים, על הדרמון במקד מגידו, ועל כל ה טלטלות שבעצם של משיח בן יוסף שנהרג, ונהיה לי דברים ממש משמעותיים וקשורים לכל התהליכים שהמציאות עוברת. אבל שם הוא מדבר גם תוך כדי האריכות הדברים, שם הוא מזכיר את חטא העגל, רק זה פסקה ארוכה, אני מקרה שמהר מראה נמצא אותה.
זה
לא אמר
היה?
מה זה?
זה לא אמר היה?
לא, כן, רגע, לא, אני חושב שכן, רגע, אני, לא, אתה צודק, שני הראשי, רגע, הבאתי, זה סמך אי, נכון, אני הבאתי לסמך א', נכון, לולי הקלוקים שעשו בעולם, בתחילת בחטא אדם, אחר חבול הפלגה, ואחר בחטאו של ישראל שם תשא בעולם, לולי הגידה של העגל, ותולדות שעשו ממנו, שזה היה הסוגיה שלנו, היה צד הזה עומד בתוקפו, והיה מוביל לשוב בעולם ותיקונו, כחם ועתים על דורדיה, והיה פועל לטובה על היין. תוך הדבר, כמשמע הפלגה עולה יווי, כמצאת ראי שם השם בך שילך על די הכוחות הכלליות, כמו שתבוא לזאת הטוב, מסר, צריך לקרוא את הכלליות לצד הטוב. טוב, אני רואה שצריך לקרוא את זה בנחת, טוב, באמת אולי זה לא הוגן לקרוא את זה כאן, אבל זה נראה לי קצת כאן, הרב קצת יותר פותח ממש את הסברה השנייה שאמרנו, את התקופה שהיה צריך על ידי ניגוד, לעומת התקופה השלישית, שתבוא אחר כך על ידי אילוש של הכל. טוב, אולי זה צריך פעם אחת לקרוא יותר בנחת. בסדר, תודה, שכוח. תודה, 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 תודה